FM המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום לכם, שעה שנייה מהדורה המרכזית בקול חי. אנחנו עם הצוות, עורכת הראשית אסתי פלד, נתי שולמן בהפקה, פנחס בינדר הטכנאי, ואנחנו את השעה הזו רוצים לפתוח עם עורך הדין אורי קורב. שלום לך.
שלום וברכה.
מבחירי הפרקליטות המדינה, הרבה מאוד שנים מתעסק בכל כך הרבה סוגיות שהן גם ביטחוניות בין היתר. בעת הזו, חודש אחרי המלחמה, כשצריך לחשוב מה הלאה, יש לנו כאן מחבלים מהסוג הרצחני ביותר, כמו הנאצים, כמו הנאצים ועוזריהם, כמו אייכמן, רק דוברי ערבית. צריך לנהוג בהם באותו דין?
אני הייתי הולך, דרך אגב, לכמו דאעש, אני חושב שזו דוגמה
כמו דאעש, נכון.
חשבית, יותר נכונה, והם באמת ארגון ג'יהאדיסטי עולמי אכזרי, שבתורה, באמנה שלו, מצווה להשמיד את הכופרים, והכופר שמצווה להשמיד עד הסוף, הכי הרבה, מה שנקרא ראשון הכופרים, זה הכופר היהודי. הם רואים בנו צאצאים של קופים וחזירים, הם באמת רואים בנו צאצאים של קופים וחזירים, זה החינוך, זאת האינדוקטרינציה, שהם גדלים על פיה, ולכן כשהם רואים תינוק, הם מסוגלים לתלוש את הראש שלו.
הם לא רואים בן אדם בכלל נגד עיניהם, הם רואים בעל חי.
נכון, הם רואים סוג של מפלצת. פעם היה עדות של ילד בן 15, שאחרי שנכנס מעזה לישראל לעשות פה פעולות טרור, אז חקרו אותו, וזה היה עוד לפני עידן שנות 2000 המוקדמות, עוד לפני שכל אחד היה טלפון וכל כך טלוויזיה. אז הוא אמר שליהודים יש קרניים שהם מכניסים אותם בראש, כשמכניסים אותם פנימה, כשנכנסים אליהם לרצועה, כלומר להבין עד כמה הם באמת מאמינים בזה שאנחנו צאצאים של קופים וחזירים.
וזה ילד שהתחנך בשנות ה-90, כשעוד, אני יודע, אין כבר מתונים, אני לא יודע מה לומר, אבל
לא מתונים, זה הכל אותו דבר.
אותו דבר, הילדים של היום הם ג'איסטים ברמה הרבה יותר קיצונית. והאם הגיע הזמן להניח את זה על השולחן? אם יש פה דאעש והם בני מוות, אז נכון, אנחנו מדינה דמוקרטית, אבל גם במדינות דמוקרטיות אחרות בעולם יש לפעמים מקרים קיצוניים שמשתמשים בכלי הזה שנקרא עונש מוות.
אז התשובה היא, קודם כל, לא רק בגלל שהם דאעש או לא דאעש, בגלל שיש שיקולים בעד עונש מוות ונגד עונש מוות משני סוגים. אחד, שיקולים מוסריים, ושני, שיקולים תועלתניים. עכשיו, שיקולים מוסריים, מדינת ישראל כבר העמידה את אייכמן לדין והטילה עליו עונש מוות, והוא גם בוצע, ולכן אנחנו יודעים שאת העיקרון כבר קבענו לפני הרבה מאוד שנים, את הרוביקון הזה כבר חצינו. עכשיו, שיקולים תועלתניים יש הרבה, ואני חושב שנקודת האיזון השתנתה, וחייבים לדון בשאלה האם ועל מי להטיל עונש מוות. הדבר הזה מעולם לא נעשה בפרקליטות, והדבר הזה מעולם באופן אמיתי גם לא נעשה על ידי הדרג הפוליטי-מדיני, שאמור להורות לפרקליטות לבקש עונש מוות אם הוא באמת רוצה את זה, כי בחוק העונשין הקיים יש אפשרות להטיל עונש מוות, גם בחוק העונשין הרגיל, וגם בחוק העונשין, מה שנקרא חוק השיפוט הצבאי, היו גם מספר מקרים שבתי דין צבאיים הטילו עונשי מוות, הם כולם בוטלו בערכאת הערעור. בערכאות האזרחיות, מה שנקרא הרגילות, הפלילי הרגיל, לא הטילו מעולם עונש מוות, זולת המקרה של אייכמן, ולא רק שלא הטילו, גם לא ביקשו, ומעולם לא התקיים, כמו שאמרתי, דיון מסודר, והגיע העת לקיים את הדיון המסודר הזה, כי המציאות תופחת על פנינו, אנחנו רואים שאנחנו מול ארגון ג'יהאדיסטי רצחני, והדבר הזה צריך לעמוד לנגד עינינו כשאנחנו באים לשקול את השאלה האם כן או לא להטיל.
וצריך לזכור להכניס את כל העניין הזה לאיזושהי מסגרת ביטחונית עם עין אחת והבנה אחת, שיש לנו גם שבועים שם בידיים שלהם, ושהדיון הזה עולה אצלנו צריך להבין את השיח הזה שלו.
אז קודם כל נכון, ובדיוק חלק מהעניין כשאמרתי תועלתני, זה מה המשמעות שאתה גוזר על אנשים עונש מוות, מה זה יעשה לצד השני, מה הוא יעשה לאנשים שלנו. ואני חושב שאחרי שראינו מה הם עושים, כשהם נכנסים לשטח מדינת ישראל, אחרי שאנחנו יודעים שהם, אין להם שום בעיה להרוג אותם, לא, אותנו, סליחה, לא כאן בשטח ישראל וגם לא שם באצלם, והם משתמשים בנו כקלפים ומשחקים בנו כאנשים אכזרים ביותר, הרי אנחנו רואים שם ילדים, שומעים את עצמנו טוב, כל אחד אומר לעצמו, טוב, זה ילדים, כאילו, ברור שהם שומרים עליהם. התשובה היא לא. התשובה היא, ראינו מה הם עושים לילדים כשהם חצו את הקו, ומה הם עשו להם כאן. אין להם שום בעיה לשחוט, סליחה על הביטוי הקשה, כל שבוי, אישה, ילד, מבוגר, זה היינו אח מבחינתם, ככה מתנהלים. וכשאנחנו באים לשאול את עצמנו, האם כן או להתין עונש מוות, מוסרית, זה ודאי, ודאי, סליחה בעיניי, דבר שאפשר וצריך לנקוט בו במקרים המתאימים, נקרא לזה כך. ותועלתנית, אני חושב שזה צריך להשאיר קודם כל לדיון מסודר ביחד, בשיתוף גם כוחות הביטחון, אבל הדבר הזה צריך להיות על השולחן. נדמה לי שהגיע הזמן לשקול לזה בשיא הרצינות, לא רק הכרזות.
אתה יודע מה, בסוף... בסוף יגידו הרבה אנשים שזה לא מרתיע אותם, זה בכלל לא, הם לא חפצי חיים, אין להם עם זה שום בעיה להיות מוגדרים כשהידים, ובגלל הדת המעוותת הזו, הקיצונית הזו.
אז אני אגיד לך, א', יכול להיות שזה נכון, שזה לא מטריד אותם במרכאות לפני שהם עושים לדרך, אני לא בטוח שכבר כשאתה יושב בתא פתאום ואתה לא בתוך האקסטאזה שלך, זה כל כך לא מטריד אותך, וסליחה גם על הביטוי, לפעמים זהות אינטרסים, הוא רוצה למות, ולי מסתדר שהוא ימות, ואני חושב שהוא צריך למות, אז אני ממית אותו. בגלל שהוא רוצה למות, אני לא אמית אותו. אם מגיע לו מוות, מדינו מוות, אז צריך להמית אותו. אנחנו צריכים לזכור גם שלא כולם כאן עשו אותו דבר. יש פה, אני לא יכול להגיד אפילו, חלק מהדברים שאני מכיר ויודע ממה שנעשה שם בדרום על ידי המפלצות האלה, אבל אלה דברים מזעזעים שאי אפשר באמת להעלות אותם על, 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 על דל שפתנו.
הדעת לא, הדעת לא יכולה להכיל.
מי, כן. מי ש... נכון, ומי ש... היה מבצע של מעשים כאלה, לא נקרא שותף, אוקיי? לא, מי שביצע מעשים כאלה, וחלקם הודו בחקירות, אני אנסתי כך וכך נשים, אני רצחתי כך וכך אנשים חפים מפשע, אין לדבר הזה מכילה, ועונש מוות בעיניי הוא העונש הראוי, זולת אם מישהו יגיד לנו שמשיקולים תועלתניים לא לעשות את זה. אבל זה שם, זה בחוק, וצריך להשתמש טוב. בזה, ואני רוצה לומר עוד משפט אחד, דרך אגב, הפרקליטות, אני לא יודע אם דנה בזה כרגע, אבל היא בהחלט דנה באופן, בדרך לטפל באנשים האלה, כי אנחנו, יש איזו מגבלה של דיני ראיות וסדרי דין, שנשאלת השאלה, האם אנחנו אמורים לפעול לפי המגבלות האלה, שנועדו לדין פלילי רגיל, סליחה, גם כשאנחנו מתעסקים עם טרוריסטים, אני לא רוצה כל הם לוחמים, כי הם לא לוחמים,
ברור, אחרת הם היו נקראים גם שבויי מלחמה, שזה מעמד אחר לגמרי.
נכון, שבוי מלחמה לא יכול להיות מועמד לדין למשל, על זה שהוא הרג בן אדם בשעת מלחמה, כי זה היה התפקיד שלו, וזה אלה חוקי המשחק.
אגב, זו הסיבה שהביאו אותם לערכת מעצר, והאזרחים לא הבינו איפה, זה בדיוק הפוך, זה כדי לא להקל מעליהם.
נכון, זה כדי לשלול מהם את המעמד, הפרקליטות פה שוללת מהם, המדינה שוללת מהם את המעמד של שבויי מלחמה, ומגדירה אותם כלוחמים בלתי חוקיים. יש חוק לוחמים בלתי חוקיים שבעצם מאפשר להחזיק אותם בתנאים שונים לחלוטין, מאסרים פליליים, גם מבחינת תקופות זמן, גם מבחינת תנאי המעצר, אבל החוק של לוחמים בלתי חוקיים מתייחס רק לאופן ההחזקה והכליה שלהם. לגבי העמדה לדין, כרגע יש רק את חוק העונשין הרגיל, שבחוק העונשין הרגיל, אני חוזר ואומר, יש פרק של עבירות ביטחון, והפרק של עבירות ביטחון על רוב המעשים החמורים שהם כמובן ביצעו כאן, דינם, מאסר עולם או מוות. כלומר, אפשר עונש מוות בהחלט לשפוט. אני יודע שהפרקליטות כרגע יושב על המדוכה לדון בשאלה של דיני הראיות, של צפיפות לדיני הראיות, צפיפות לסדרי דין, למשל בחוק
לעשיית דין.
אני אומר, בחוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, סעיף מיוחד שפותר מהכפיפות לדיני ראיות ולסדרי דין.
ואם מעלים אותם על המסלול הזה, אז בעצם יוכלו...
אני לא אומר דרך אגב, אני לא אומר לא לעשות להם משפט צדק, אני לא אומר לתת להם סנגורים, אני רק אומר שאם אתה קיבלת למשל...
אוקיי, גם לאייכמן היה סנגור, הכל בסדר.
נכון, היה לו סנגור, ועדיין לא הייתה כפיפות לדיני ראיות. רק
הדברים
האלה לעשות בקצב אחר מהמשפט הפלילי הישראלי.
טוב, אחרי שהוחזרו החטופים, השאלה הזאת תהיה הרבה יותר רלוונטית, וגורמי הביטחון יגידו את שלהם, אבל כל יהודי בעולם רוצה לראות את הרוצחים האלה, בני מוות, עולים לגרדום בזה אחר זה, בתורנות.
בואו לא נתחיל את זה, שאחרי שהוחזרו לנו החטופים, יכול להיות שאנשים האלה כבר לא, שאנחנו צריכים לדעת.
נמתין, נחכה עם השאלות האלה.
נכון.
עורך דין אורי קורב, מבחירה הפרקליטות, תודה רבה לך על השיחה כאן.
תודה.
ערב טוב, שלום לך שמעון אלקבץ.
שלום אבי, ערב טוב.
כמה מילים על סיוון. אנחנו בדיוק מציינים 30 לרצח של כל כך הרבה אנשים, ונותנים באמת את הפוקוס על כל אחד ועל כל אחת, כי כל אחד זה עולם מלא בפני עצמו.
כן, מה שנקרא נשמה. כל סיפור זה נשמה. סיוון הייתה בעירתך בת 23. אנחנו הגענו לקיבוץ כפר עזה לפני 4 שנים. סיוון עצמה נולדה וגדלה באשדוד, למדה בתיכון באשדוד בכיתה מדעית עם תגבור באומנות, ואנחנו אחרי שהתקבלנו כחברי קיבוץ כפר עזה, בעצם סיוון ונועה הבנות הגיעו יחד איתנו, וגיא ונסיה ביחד עם הנכדים הגיעו אחר כך, כך שלמעשה אנחנו היינו באותה שבת של השבעה באוקטובר, ארבעה בתים, 4 משפחות, וכולנו חווינו את את התופת, וסיוון לא צלחה. היא והחבר שלה נאור חסידים היו חברים עוד מהתיכון.
הם יצאו,
שניהם נרצחו. לא, הם נרצחו בדירה שלהם בבית בכפר עזה, בדירה שלהם במתחם שבעצם זה המתחם שנקרא דור צעיר, שבו בוצעו מעשי הרצח הקשים ביותר והנתאבים ביותר. כמעט ואף אחד מהחברה הצעירים האלה לא שרד.
הלב לא יכול להכיל, אתה יודע, אנחנו בני אדם, ויש דברים שהם גדולים על הכלי הזה שנקרא בן אדם.
אבי, אני ביום שישי הייתי בדירה של סיוון לראשונה. הייתי כבר כמה פעמים בקיבוץ כפר עזה בבתים שלנו, אבל ענת אשתי הייתה יומיים קודם לכן, ומה שאני ראיתי ומה שאנחנו ראינו זה לא, זה מוח אנושי לא יכול
אין מילים לתאר, אי אפשר להכיל. אגב, אתה יודע, יש את השאלה,
זה רוע שלא, שאנחנו גדלים על ואהבת לרעך כמוך, ואנחנו גדלים על אהבת האדם ועל קדושת החיים ועל אמפתיה ועל רחמים ועל סליחה וזהו, והם שם לא מכירים את המושגים האלה. ואני עוד בהספד אמרתי, לא קיניתי אותם אפילו חיות אדם, כי זה באמת אפילו מחמאה, כי הם לא חיות אדם, הם מפלצות. פשוט נפלצות,
נפלצות
הרייך, החמאס,
נקי, זה... סטנים מהלכים על שניים, ואי אפשר להכיל ולהגדיר ולתאר. טוב, הבת שלך, השם יקום דמה, נמצאת במקום גבוה וגדול, ואנחנו גם מתפללים גם לעילוי נשמתה, יחד עם כל הנרצחים, הגיבורים, הקדושים, אלה שנרצחו במיתתם, במלחמתם, בהגנה לאחרים, בניסיון להושיט יד, להוציא לעזרה, כל אחד והסיפור שלו, כמו שאמרנו, עולם ומלואו, אלה שהשאירו אחריהם ילדים ונכדים, ואלה שרק התחילו את החיים. אין לי מה לנחם ולומר, אני רק רוצה לשאול אותך שמעון, ואתה מבין טוב בתקשורת, היית מפקד גלי צהל, מנכ"ל כל ישראל, עיתונאי הרבה מאוד שנים, יש פה חוויה תקשורתית מאוד מאוד גדולה, ואם אנחנו רגע מסתכלים בראייה לטווח הרחוק, לשנים הבאות קדימה, לילדים שיגדלו לכאן, כפר עזה זה מקום שצריך לשקם אותו, לסייד מחדש את הבתים, לבנות אותם, לנקות אותם, לסתום עם טיח את חורי הכדורים, או שצריך להשאיר איזה מתחם בכפר עזה ובערי מגודרים, ולא צריך לנסוע לאושוויץ יותר, פשוט נוסעים לדרום.
אם אתה היית מדבר עכשיו עם ענת, עם שתי או עם נועה, הבת שלי שגם אצלה היו מחבלים בבית והיא שרדה ממש בנס של אלוהים, אני יכול להגיד לך שהם חושבים שמתחם הדור הצעיר צריך להישאר כמו שהוא, על בתיו השרופים ועל המראות הקשים שם, פשוט לגדר אותו ולתחן ולהביא אחר כך שכבר הקיבוץ לא יהיה שטח צבאי סגור, כי כרגע הוא שטח צבאי סגור, וכן להביא למתחם הזה ביקורים של תלמידים וביקורים של סטודנטים, ושהמשפט הזה לעולם לא עוד, יצטרך עוד פעם, אנחנו נצטרך לעשות פה עוד פעם שימוש, אין מה לעשות, למרות שעברו 70 ו-80 שנה, אנחנו עדיין נאלצים להשתמש באותו משפט, וכדי שלא נשתמש בו בעוד 10 שנים או בעוד 15 שנה, ואפילו חלילה לא בעוד שנה, שנתיים, אז כן צריך להשאיר איזשהו זיכרון, וזה צריך להיות זיכרון עוצמתי. אני לא חושב שבכל הקיבוצים צריכים, כל הקיבוצים לא צריכים להפוך לגלי עד של זיכרון, כי אנחנו צריכים לבנות אותם מחדש, ואנחנו צריכים שהדשא יצמח, ואנחנו צריכים שהאדמה מה שנקרא תרווה טל, ושהגופות של היקירים שלנו ששכבו שם ממש צמוד לבית כנסת של כפר עזה עם כל כיתת הכוננות.
אותו בית כנסת בכפר עזה, אני רק אספר למאזינים, שנערך לחגיגות שמחת תורה, ובמרכז בית הכנסת הונחו כל המטעמים שמכבדים את המתפללים בשמחת תורה, עושים קידוש גדול, שתייה קרה, מאכלים שונים, והדבר הזה שימש את כוחות ההצלה ואת כוחות זקה ואת כיתות הכוננות, כי ניתקו את המים הרי בכפר עזה, יום חם, אנשים במאמץ אדיר, ובית כנסת הפך להיות מקום שאפשר לשתות בו.
אבי, דיברת גם על הסיפור של התקשורת. כן. באמת אני מגיל 13 בעולם התקשורת, ואני יכול להגיד לך שחשבון הנפש שהחברה הישראלית במדינת ישראל על המנהיגים שבה, המנהיגות הצבאית והמנהיגות המדינית תצטרך לעשות לעצמה, הוא יהיה חשבון נפש מאוד נוקה ומאוד ברור, אבל אנחנו נניח לחיילים שלנו ולמפקדים שלנו לעשות את מה שהם צריכים לעשות עכשיו, הם נמצאים עמוק ברצועה וצריך לחזק אותם ולהתפלל שהם יחזרו בשלום הביתה ושהם יביאו אותנו לניצחון מוחלט, כי שום דבר חוץ מניצחון לא, אני אגיד את זה בצורה קשה, לא תהיה לנו מדינה אם אנחנו לא מנצחים את המלחמה הזו, כי אם אנחנו לא מנצחים את המלחמה הזו, ואם אנחנו לא מוכרים אותם כמו שמכינו את זרע המלאק, אז אני אומר לך, הרוצחים האלה ימצאו אותנו בתל אביב ובהרצליה ובכפר סבא ובנתניה ובכל מקום בארץ. הם פשוט יעשו את זה, ולכן אנחנו צריכים פשוט לבצע מחיקה מוחלטת של האויב החמאסניקי הזה, שהוא אפילו לא אויב, פשוט מפלצות. והתקשורת הישראלית תצטרך בבוא העת, והיו אצלי הרבה מאוד אנשי תקשורת בשבעה, לעשות חשבון נפש נוקב, יותר נוקב ממה שהתקשורת הישראלית עשתה אחרי מלחמת יום הכיפורים. ולמה נוקב? כי מעולם, אבל מעולם, גם כשהייתי מפקד גלי צהל 4 שנים, וגם כשהייתי מנהל כל ישראל באורך של רשות השידור, וברוך השם גם הקמתי, הייתה לי הזכות להקים 5 תחנות רדיו אזוריות, ואנחנו מכירים המון שנים מהווה, אני אומר לך, חשבון נפש מאוד נוקף של התקשורת הישראלית, של העיתונאים, של הכתבים הצבאיים, שהתמסרו פשוט
לחזון, לדמיון, לתעתוע.
כן, לא, וגם זה שאתה כאילו, אתה לא יכול להיות בתור כתב צבאי חבר של ראש אמן, אתה לא יכול להיות חבר של אלוף הפיקוד, אתה צריך להיות זה שאמור לשקט.
ששואל אותו את השאלות הקשות כל בוקר.
ששואל את השאלות. והסיפור הזה, עכשיו אני לא בא בטענות לאף אחד, אני אומר מפה ואילך, אם נצטרך לעשות חשבון נפש, כי כולנו, אבל כולנו חטאנו בזה. כולנו חטאנו בזה, ואני אומר, מפה ואילך, לא צריך לחפש אשמים, ולא צריך להגיד, הוא עשה ככה, ואני כן כתבתי איזה כתבה, והבאתי מישהי מנתיב העשרה, שאמרה, ראיתי שהחמאס אומר, שטויות, אף אחד לא בא ואמר, חבר'ה, תיזהרו, אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אין צבא. אני הייתי בטוח שאוגדת, אוגדת עזה, נמצאת על אלפי חייליה, בשטח שמפריד בין הבית שלי לבתים שאני רואה מעבר לגדר. וזאת
לצערנו גידה. גם מה שכן נשאר מהאוגדות, מהאוגדה ועוד לוחמים שהיו בתוך המוצבים, גם הם בעצמם בתוך המוצב, המקום הראשון שאמור לדעת ולהטריע, חלקם נרצחו במיטות.
נכון, ואני אומר, זה מחיר כואב כמעט בלתי נתפס. זה מחיר שכמעט אין בית בישראל שלא...
זה לא נגע בו.
שלא מרגיש את ה... כן, שלא מרגיש. כי בסוף הילדים הם ילדים של כולנו. ולכן אני אומר, אנחנו נצטרך לעשות חשבון נפש.
שימון, אתה עושה היום משהו תקשורתי עכשיו בתקופה הזו?
אני
יכול לבקש ממך בקשה?
בטח.
שב עם עצמך, איבדת את היקר לך מכל, את סיוון, את הבת שלך. אתה מכיר את האזור, אתה גר שם. אתה מכיר את התקשורת, אתה מכיר את המילים, את הניסוחים. אני אומר לך שעוד 3 חודשים השפה שלך תשתנה. אתה תדבר אחרת, הזמן יקהה את מה שאתה מרגיש עכשיו. הדם שלך כרגע בטמפרטורה מאוד גבוהה, וזה בריא שעכשיו תקליט פודקאסטים. תדבר, תקליט עצמך, תעשה סרטונים. אתה יודע, התגלגל לך כזה אבל, כזה רוח כבד, אבל קיבלת מתנת שומעים, זה כישרון תקשורתי, אנחנו מכירים הרבה שנים, כמו שאמרת. זה הזמן לעשות עם הדברים האלה משהו. שזה יהיה לנצח, שזה יישאר, אתה יודע, הלוואי והיה לנו כזה מסמך ממלחמת יום כיפור. הלוואי והיה לנו תיעודים כאלה ממלחמת העולם השנייה. עוד חודשיים אתה תדבר אחרת, אני לא אומר את זה כי זה אתה, אני אומר את זה לכולם. אנחנו בני אדם, החיים והשגרה ידחפו אותנו לתקווה ולהמשיך בכל הכוח. אבל עכשיו שאתה בשברון, שאתה מדבר מדם לבך, ואני צמא ככה לשמוע כל מילה שאתה אומר, תעשה עם זה משהו.
אוקיי, מקבל.
אנחנו איתך, שימון, ומה שצריך, אנחנו פה לשירותך תמיד, כל עם ישראל, אנחנו, זה כל עם ישראל, תשמע. יש פה חיבוק אחד גדול שמתחיל במטולה, קריית שמונה, ונגמר באלת, שמאגד בתוכו את כל עם ישראל איתכם. אתם בראש המחנה, אל תשברו, כי אנחנו מסתכלים עליכם. כשאתם חזקים, אז מה יגרמו אזובי הקיר, אתה יודע? אז אנחנו אחריכם. תישארו חזקים. השם יקום דמה וזכרונה לברכה, ואנחנו עוד נדבר בשמחות.
אמן, אמן. או בשמחות, כמו שאומר אבשלום קור, כשהוא מקפיד עלינו.
כן. טוב.
תודה, אבי.
שמעון אלקבץ, תודה לך, חבר יקר, תודה. לשעבר מפקד גלי צהל ומנכ״ל כל ישראל ועיתונאי הרבה שנים. כן, כבר קשה לשמוע את הסיפורים, אבל זה טוב שאנחנו שומעים ומכניסים לעצמנו רגע קצת מודעות אחרת מהמקום שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו עכשיו אולי ננסה להנציח את זכרו של עוד אחד מהגיבורים, השם יקום דמם, שנפלו בקרב הזה. ראש מועצת חוף כרמל, אסיף איזק, שלום לך.
שלום אבי יקר, חבר יקר ואהוב.
קודם כל, אנחנו לשירותך, קח את המיקרופון, ובוא ספר לנו על חבר יקר שלך.
כן.
מאיזה נקודה שאתה רוצה להתחיל? אני מקשיב.
קודם כל, אני רוצה לשתף את המאזינים והמאזינות. אנחנו פה במועצה האזורית חוף כרמל, כמו הרבה מאוד מועצות אזוריות בארץ וערים בארץ, קלטנו כ-3,000 מפונים. בימים אלה אנחנו בונים בית ספר חדש למפונים העוטף, מזיקים, מנתיב העשרה, מכרמיה, בונים בית ספר. הם יישארו בחוף כרמל כל עוד הם יחפצו בזה, ועד שהמדינה תמחק מעלינו את הנגע הזה, שנקרא חמאס. הם יחזרו הביתה, ואנחנו נשמש להם כבית, בנוסף לזה, יש פה קהילה של שורדי פסטיבל נובה, למעלה בין 500 ל-700 צעירים וצעירות ששרדו את התופת הזאת, הם מגיעים אלינו, לשדות ים. יש מתחם שלם, טיפולים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, שיאצו, מוזיקה, הכל על מנת לתת להם לחוות את החוויה שהם חוו קודם וממנה לצאת לטיפול. כפר איזון המדהים, מי שמכיר אותו, אחרי על הטיפול יחד עם משרד הרווחה שפועל בצורה נהדרת, המשרד הזה נחייב להגיד. אז זה המרחב של חוף קרמל, ואנחנו מחבקים את כולם, קהילה מאיבים, שזה בכלל עולים שרק עלו לארץ מיהדות אתיופיה.
אסיף, אם צריך מתנדבים, או צריך עוד דברים, שהמאזינים והמאזינות שלנו יודעים להתגייס.
אנחנו, אני אשאיר לך את כל הפרטים בסוף. אוקיי. אני רוצה להגיד שלמעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות הגיעו לחקלאות. בקיצור, עם ישראל חי, מה שכל הזמן דיברנו על זה, אבי. שאנחנו ביחד, כמו אגרוף אחד, מכבדים ומכירים ומוכירים אחד השני, אין כוח בעולם שיכול לעמוד לפנינו, אין כוח בעולם. וכזה היה אופיר ליפשטיין, השם יקום דמו, חבר כמו אח שלי למעלה מעשור. עשינו כל כך הרבה דברים משותפים ביחד לקדם קודם כל את האחדות בעם ישראל. אופיר, מלבד זה שהיה ראש המועצה של שער הנגב, שער הנגב, נכון. מלבד זה שאופיר יצא ונלחם על ביתו ונרצח על מפתן דלתו, הבן שלו ניצן ליפשטיין, השם יקום דמו, מת מאיבוד דם במשך יותר מ-18 שעות, בין 19 בחדר מרוחק מהמשפחה, משהו כמו 100 מטר. בנוסף לזה, אחיין של אופיר קפץ על רימון ובכך הציל את ארוסתו נגד עיניו, והחמה שלו גם כן נרצחה. בקיצור, אופיר איבד את משפחתו ובכלל את קהילתו שנפגעה קשה, וחלקם הגדול נמצאים בחוף כרמל.
בוא'נה, זה סיפור משואה, זה...
תשמע, אי אפשר להסביר, אי אפשר להסביר, אני נמצא עם הקהילות פה ואני שומע סיפורים.
וקלתו, תשמע, אנחנו פשוט...
אי אפשר להסביר. אתה יודע, אני רגע בורח ואני אחזור לאופיר. שאלתי את רב המועצה, אמרתי, כבוד הרב, תסביר לי, אני בן אדם מאמין, אבל תסביר לי. אומר, תשמע, אני לא יכול להסביר, יש דברים שנשגבים כמובן בינתי. אבל אני רוצה לספר לך סיפור, פרשנות אחת שאני שמעתי ואני התחברתי אליה. אומר, תשמע, אנחנו היום חגגנו את מתן תורה.
שמחת תורה.
שמחת תורה, כן, והמלך בשדה, נכון. והוא אומר, יש עוד יום אחד שהוא ככה מהלך בינינו ואומר, קשה לי הפרידה. אז אומר, הפרשנות אומרת, קשה לי הפרידה ממכם. אומר, אבל קראתי פרשנות עוד יותר מעניינת. קשה לי הפרידה ביניכם. שאתם לא ביחד. אתם כאחים לא ביחד.
וואו.
וזה, אמרתי, כבוד הרב, יש לי צמרמורת.
אם שאנחנו מאוחדים, אז אנחנו כמו אגרוף, אז שאנחנו מופרדים, היד שלנו פתוחה, ואפשר לנצל ולהיכנס להתפרץ למפרצים בין האצבעות.
ואופיר, חברי, כל מה שהוא עשה, הוא גם בהתנדבות היושב ראש, הבונים דרור. זה בעצם, זה תנועת נוער ציונית, שההורים שלי לפני 60 שנה עלו לארץ מהתנועה הזאת מארגנטינה ואורוגוואי. זו הסיבה שאני פה מדבר איתך כרגע. והוא עשה את זה בהתנדבות, וכל מעבור היה לאחד את עם ישראל באשר הוא, קהילות קטנות, קהילות גדולות, זה מה שהוא עשה. נסע לשם, חגג איתם, עשה קבלת שבת, יום עצמאות, לראות שכל עם ישראל מאוחד ומלוכד. ואין לו, מעולם לא היה שום הבדל, בלוויה שלו, מלבד זה שהיו אלפים, היו דתיים מסורתיים, והיו קיבוצניקים ומושבניקים וחרדים, מי לא היה? מרים פרץ ספדה לו, ואמרה לו, היום אני קוברת את בני השלישי.
וואו,
ככה מרים וואו. פרץ, ממש עבדה איתו משך למעלה משנה. ולאור זאת, אנחנו אסיף, החברים
נדליק,
של אופיר.
בוא נדליק את האור לזכרו ולעילו נשמתו, איך עושים את זה?
בדיוק ככה, ואנחנו, המשפחה והחברים, יזמנו מיזם שאותי הוא מאוד מרגש. אנחנו מוכרים ערכה שתוכל לסרוק וגם לשמוע על מורשתו ולראות סרט קצר, גם ערכה עם תפילה, ואופיר הוא מהיוזמים של דרום אדום. וגם כמובן הכל מוצב סביב זה. ואנחנו מבקשים למכור ערכה כזאת, והכל, כל הכסף ילך לעילוי נשמתו, אבל גם לעשייה שמאחדת את עם ישראל בתפוצות, בדיוק כמו שאופיר חלם עליו. אנחנו מבקשים מהציבור הנכבד, אם אתם חושבים שזה נכון, ערכה של נרות לחנוכה. חנוכה, חג האור כבר מגיע. וערכה כזאת אנחנו מוכרים אותה ב-30 שקלים. ואנחנו מבקשים מהציבור שמאזין לנו לעשות מצווה ולקנות ערכה, לקנות לבתי ספר, לקנות לגני ילדים, לקנות לאיפה שנראה לכם נכון. הרי אנחנו
ובוא נאמר, בכמויות, בכמויות, זה לא נורא תחשוב.
בכמויות, בכמויות, אנחנו מוכרים... מוכרים לפחות 20,
אז מנהלי תלמודי תורה, מנהלות בתי ספר, ארגונים, עמותות, כל מי שבמילה עומד לקנות נרות חנוכה, אז יש כאן נרות בעיצוב מרשים, אני רואה את התמונה, יש כאן עילוי נשמה גדול לנרצח היקר הזה, אופיר, השם יקום דמו, יש כאן מפעל חיים מאחורי זה, יש פה צדקה, הכסף הזה הולך לצדקה, יש פה הכל, הכל, הכל בעשייה אחת, וזה רק 30 שקלים, כלומר זה ממש מחיר שווה למתן צדקה.
אני מכיר את האבי, אני מכיר את הכוח שלך ואני מכיר את הכוח של הקהילה, אני מבקש מכם, בבקשה תיכנסו לזה, במילא אנחנו קונים נרות. מי שמדליקים נרות,
מה
שמן.
מה כותבים בגוגל?
אני אגיד ככה, תראו, אני אתן את המספר טלפון, הכי פשוט להתקשר למשרד מחר בבוקר, שני טלפונים, ואז לא מסתבכים, ועושים הזמנה אונליין ועוזרים לכם, וכולם עובדים בהתנדבות, גם ספקי הנרות, כולם. העיצוב, הכל, 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 יחד עם משפחה. אז הטלפון הוא כזה, 03-530-1444. אני חוזר,
03-530-1444. זה קל לזכור, יפה. כי 144 כולנו מכירים, אז יש לנו 03-530-1444. מחר בבוקר.
החל מ8:30 עד 2, מחכים לטלפונים, בוא נרים את זה. תודה, בשורות טובות לעם ישראל, תודה.
שנדבר בשמחות ושיהיה באמת בהצלחה במיזם הזה, לעילוי נשמתו ולעילוי נשמתם של כל מאות מאות הנרצחים, הנרצחות, מגיל 0 ועד גיל 100. הלב, ביחד כולנו, הלב שוטט, ואנחנו לוקחים את הכאב הזה, מנווטים אותו לאחדות ולמעשים טובים. בשורות טובות, תודה רבה.
תודה, תודה חבר
הכרמל. להתראות, אנחנו יוצאים לפרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. טוב, שומעים באמת על הרבה מאוד מיזמים והרבה מאוד דברים, וגם נאמר שיש הרבה תפילות, הרבה התעוררות. יש עכשיו מיזם של נשים לקראת הפרשת חלה ביום שישי. גם כן מיזם גדול, אז כל אחד שתחפש איך מגיעים, איך מצטרפים, יש את קו קול חי לתהילים שפתוח גם כל הזמן, ואנחנו מדווחים על עשרות אלפי פרקי תהילים שנאמרים כל יום באמצעות הקו הזה, 039-039-039 שלוחה 8, זה המספר שם. אתם מוזמנים להמשיך להתקשר ולהצטרף, ואנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם צגה מלוקו. שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום לכולם.
שלום וערב טוב. כחברת כנסת את בטח בימים אלה משמשת כתובת להרבה פניות, להרבה צרכים, להרבה אנשים. איך התחושות?
קודם כל תרשה לי להביא את התנחומיי למשפחות של החיילים שנפלו, והחלמה מהירה לפצועים. האמת השכול הזה שכול של כולנו. תקופה לא פשוטה, נכון, כמו שאמרת, באמת יש הרבה פניות, במיוחד יש את החמל שאני הקמתי אותו ליוצאי אתיופיה, וגם יש את החמל של הכנסת, חברי כנסת, פועלים, עובדים בשיתוף פעולה, וכל מי שצריך עזרה אנחנו לא משאירים אותו לבד.
כן, בכנסת יש גם הרבה מאוד פעילות למען המפונים וכל מה שצריך. את היית מבין חברי הכנסת שצפו בסרטון הקשה, הנורא?
נכון, הסרטון מזעזע, ממש קשה לצפות בזה. אני בהתחלה הייתה לי התלבטות, אבל בסופו של דבר החלטתי לצפות, מאוד קשה, ואני מודה ומתבדה, לא סיימתי את הסרט עד הסוף. זה במקרה שרואים שם את הפגיעה בילדים, זה מאוד מאוד קשה. אבל יחד עם זאת, העולם צריך לראות את הסרט הזווה הזה, את הסרטון הזה, כל העולם צריך לראות אותו. הסרטון צולם על ידי מחבלים בעצמם, רוב הגדול, וחלק הקטן צולם על ידי...
השאלה אם העולם יכול לעמוד בזה, כי... אם את כחברת כנסת התעלפת, פשוט ממש ככה, התמוטטת בצפייה הזו, אם מוצאים דבר כזה ולוקחים בחשבון ש... זה יהיה לו אחרי, ילדים, בני נוער, אני לא יודע מה, אני באמת לא האיש הנכון, זה צריך אנשי מקצוע שיחליטו.
אני מסכימה איתך, אבל אין ספק, לא כולם צריכים לראות, לא ילדים, אבל בעולם הגדול היום אנטישמיות משתוללת, אנשים לא יודעים, אז כמה זה אכזרי הארגון הטרוריסט הזה, חמאס, כמה אנשים הוא פגע, והעולם צריך לדעת מה חושבים היום, אנחנו רואים את האנטישמיות, כולם מפגינים נגדנו, במיוחד בעולם המערבי, רובם אלה שמפגינים, הם לא יודעים בדיוק מה קרה, מקבלים מידע לא מדויק, לא אמין, כלי תקשורת בעולם אנחנו רואים, דוגמה לכך BBC ראינו, כמה לא מדייק, רוב כלי התקשורת נגדנו, לכן, אם יראו את זה, גורמים שצריכים לראות, כמו דיפלומטים, כמו בעלי השפעה ואנשים, גם סטודנטים בקמפוסים, גם אנשי אקדמיה, חייבים לצפות בזה. היום זה מה שקורה אצלנו, מחר זה יהיה אצלם. המלחמה שישראל מנהלת אותה היום, נגד ארגון הטרוריסט הרצחני ביותר, יכול להגיע מחר לכל מדינה במדינה. אנחנו... צריכים לתת להם מה הסיבה, למה זה קרה, מה הסיבה, מי אנחנו חיים בסביבה שלנו. אני אגיד לך, אני הרבה סובבתי בעבר בהסברה מול BDS. היום אנחנו רואים, מאז שהתחיל המלחמה, איבדנו 1,400 אנשים, ויותר מ-4,000 נפצעו, 240 נחטפו לנו. והרבה אנשים נשארו ממש בלי כלום. אף אחד לא יודע את העזבה הזאת, הטבח הזה, מה נעשה, תינוקות, מבוגרים, ילדים, מה לא? העולם צריך לדעת. אני רואה את זה כשואה שנייה שלנו. וגם אם צריכים להבין מדינות מערב היום, התחיל את הסבל שלהם, אבל אם צריכים לדעת, המלחמה שמדינת ישראל היום מנהלת אותו, לא רק שלה, של כל העולם המערבי.
כן, זה בעצם המסר שצריך להדהד ולעבור הלאה. בכל זאת מילה אחת על מה שקורה בתוך החברה הישראלית. כי מצד אחד אנחנו רואים אחדות באמת יוצא דופן, כולם עושים, מתנדבים, מלבד כמובן אנשי המילואים והחיילים, כל אחד עושה את שלו, ומצד שני, כן, אנחנו שומעים את השיח של מי השם ומי אחראי ומי אמר ככה ומי לקח אחריות ולא לקח אחריות. את מרגישה אחדות או שאת מרגישה פחות? מה בשטח שאת מסתובבת, מה את רואה?
רוב הגדול, רוב הציבור היום בתקופה הזאת הוא רוצה אחדות. יש מטרה אחת, להחזיר את החטופים שלנו ולהשמיד את הארגון הארור הזה של החמאס. אז הציבור רוצה. יש קומץ אנשים היום רוצים לתסק מי השם. אני אומרת את זה כמו רוב אזרחי מדינת ישראל, לכל דבר יש זמן. הזמן היום לנצח את החמאס ולהחזיר את החטופים שלנו, לשקם את היישובים שנפגעו. לחקירות, לוועדות, מי השם, מי לא השם, יש לנו זמן. אחרי ניצחון נתסק בזה. יש כמה קומץ של אנשים במי זה חשוב להם. אני חושבת, המטרה שלנו קודם לנצח, להחזיר את החטופים. באמת כן. בעזרת השם, כולנו מתפללים שיחזרו אלינו כמה שיותר מהר. אנחנו רוצים לראות אותם הביתה. המצב הזה לא תקין.
אנחנו חוזרים על הסיסמה שראש הממשלה אומר, כדי שהוא בעצמו לא ישכח את מה שהוא אמר, אין הפסקת אש בלי חטופים. זה הכל. חברת הכנסת הדוקטור צגה מלקו.
אני יכולה להגיד לך, כן. אני מחזק את מה שראש הממשלה אמר, בנוסף, אין סיוע הומניטרי עד שיתנו לנו, יחזירו לנו את החטופים.
ודאי. תינוקות, מה זה חטופים? תינוקות, תינוקות.
נכון.
זה לא תינוקות, חיילים,
אני
זה תינוקות.
בסרטון, אני בסרטון ראיתי, אתה לא כן. תאמין מה שצפינו את זה, וזה פשוט זוועה מזעזע, מזעזע, אני אומרת את זה, אני
דואקת,
זה לא ש... אני רוצה להפקיד או משהו, פשוט אני רוצה להמחיש את הדבר.
כן,
העולם
כן.
גם צריך להבין אותו.
טוב, יש הכוח על כל הפעילות. חברת הכנסת דוקטור צגה מלקו, תודה רבה.
תודה לכם, תודה, ערב טוב.
תת תת אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', שלום לך.
שלום רב.
לשעבר מפקד מערך ההגנה האווירית. הגנה אווירית, למי שלא יודע מהמאזינים, זה כיפת ברזל וחץ וכל מה שצריך כדי למנוע מטילים מכל מקום בעולם חלילה לנחות כאן אצלנו. התחום הזה בעשור האחרון בתפנית כמעט יומיומית, החידושים לא מפסיקים, מתקינים, אני רואה גם על כלים, על רקם למיניהם. בוא נדבר רגע על המלחמה עכשיו מול הימים של לבנון השנייה או צוק איתן, אנחנו במקום אחר?
כן, אני חושב שאנחנו נמצאים בסוג של מהפכה, הייתי אומר אפילו בשני הסתורים האחרונים. מדינת ישראל בנתה פה מערך הגנה אווירית ייחודי, כי אנחנו גם מדינה מיוחדת שאני לא מכיר עוד בעולם, מדינה שמוקפת ומאוימת באופן תדיר ומיידי, ובנינו איזה מערך שיש לו הסתכלות אינטגרטיבית עם מספר מערכות שמייצרות ביניהם אינטגרציה מלאה, כיפת ברזל, קלע דוד וחץ. במעשה המלחמה הזאת זה פעם ראשונה שכל המערכות האלה באו לידי ביטוי, לא רק שהם באו לידי ביטוי, הם באו לידי ביטוי ברב זירתיות, שחץ מיירט טיל 1600 קילומטר
מתימן,
וכיפת ברזל וקלע דוד מיירטים בו זמנית איומים מסוריה, לבנון ועזה. ובתמצית, מה המשמעות של מערך הגנה אווירית שפרוס מאילת ועד צפת, ומגן מצטות מרגמה קיצרות טווח והטילים של 10 קילומטר. אגב, לא רק כאלה, אלא גם כלי טייס בלתי מורשים.
אז זהו, אז שאלה מסקרנת, אתה יודע, למישהו שלא בתחום, מעניין לשמוע ממך, הרי המתקפה הנורא הזו התחילה עם 10 רחפנים שיצאו מעזה ופגעו ממש במדויק במרכזי השליטה במוצבים על הגדר, סגרו מה שנקרא את העיניים ואת האוזניים של כל מי שהיה צריך לראות ולשמוע. ראינו עוד רחפן שמצליח לצערנו לפצוע כמה לוחמי צהל בתוך הרצועה. הכלי הזה של רחפנים שעכשיו חזק מאוד גם באוקראינה, יש איזה פיתוח או משהו שאתה יודע שעל אוטומט ממש כמו שכיפת ברזל עובדת מזהה, לוויין, רדאר וכל הסיפור הזה, לפגוע בדברים כאלה קטנים ומהירים?
אז האיום הזה של הרחפני הוא באמת הוא לא איום חדש, אנחנו רואים אותו יותר ויותר בשנים האחרונות. אני קראתי לו, כמו לפני מספר שנים, רק בתחילת הדרך, קראתי לזה חיל האוויר של העניים. זה למעשה כל אותם פלטפורמות רחפני וכלי טייס בלתי מאוישים, שהם קלים לשימוש, עם מינימום תחזוקה, קלים לניוד מקום למקום, ואתה רואה יותר ויותר גורני טרור שמשתמשים בהם, כי באמת להחזיק מטוסים או אווירייה זאת אופרציה יותר משמעותית. ואנחנו רואים, ציינת אוקראינה, אבל זה נכון, דאש לפני זה ומיליציות איראניות, אנחנו רואים זה פה גם חיזבאללה וגם חמאס. אז המערכות שאנחנו ציינו קודם הן לא אמורות לטפל בימים האלה. אני חושב שהמלחמה הזאת תיתן איזושהי הצעה גם למענים יותר טובים, הם קיימים במקומות כאלה ואחרים, אבל אני חושב שזה בהחלט אחת מהנקודות
שאנחנו צריך לשים על השולחן במסגרת הפקת הלקחים.
לשפר.
כן. טיל מלבנון לכיוון הקריות, מה שראינו עכשיו ממש השבוע, זה חציית הקו הרחוק ביותר במה שנקרא טפטופי החיזבאללה, כן? זאת חציית קו. אני שואל אותך, איך אתה רואה גם את התגובה מנגד? זה שלנו יש יכולות להפיל טילים כאלה באוויר וליירט אותם, אומר שבגלל זה התגובה צריכה להיות כאילו לא קיים טיל כזה?
ראשית, בימים כתיקונם,
צביקה חיימוביץ', רגע, אנחנו לא שומעים אותך. לא, התנתק. ננסה לעלות אותו שוב אל השידור, ולא הצלחנו לשמוע את המשפט הזה שלו, לגבי העובדה שאנחנו די מתחילים להתרגל לכך שיש מערכת הגנה אווירית, והיא זאת שגם מונעת אולי תגובות עוצמתיות על כל דבר, כי חלילה חלילה נשאר בעצמנו שאין את המערכות האלה, וכל טיל כזה פוגע באיזה בניין, לא עלינו, התגובות היו בהתאם. אז המערכות האלה משום מה גם צביקה חיימוביץ' אתה איתנו שוב, אנחנו מדברים על התגובות בעקבות ההגנה האווירית, כן.
כן, תראה, התגובות בסוף הן בדיוק בתוך המדיניות הזאת, שאתה לא רוצה להשלים את המצב למלחמה, אז אתה מגיב באופן מידתי. אתה משתדל לא לגבות מחיר בהרוגים, אלא רק בציוד. אתה משתדל לא לחצות קו מסוים שהוא קו...
כן, אבל זה בגלל שיש לנו הגנה אווירית, אבל אם היא לא הייתה קיימת, וכל טיל כזה חלילה היה נופל על איזה בניין, היינו מגיבים אחרת, אז בגלל שיש לנו הגנה אווירית, המידתיות משתנה פתאום?
אתה מעלה נקודה נכונה, ואני חושב שאחד התפקידים המרכזיים של הגנה, כמו שאנחנו חווים אותה, היא שני דברים. אחד, לאפשר למקבלי החלטות גם יכולת להכיל, ומצד שני, זה גם מאפשר למקבלי החלטות, גם בדרג המדיני וגם בצבאי, להחליט מתי הנקודה גיב ואיך, ולא מתוך אילוץ של גביית מחיר בגלל תוצאה. זה בדיוק הדואליות של מערכות ההגנה, מצד אחד להגן, למנוע פגיעה, אבל מצד שני גם לאפשר למקבלי החלטות, מצד אחד להכיל, ומצד שני להחליט איך ומתי להגיב, ולא מתוך כוח ולא מתוך אילוץ.
אוקיי, בוא נתפלל ונקווה שבאמת כל המערכות הללו יפעלו בזמן אמת, ושלא נצטרך להשתמש בהם, ושיבואו ימים טובים ושקטים על כולנו, ושיהיה בשורות טובות. תודה רבה לך כאן על השיחה, תת-אלוף המילואים צביקה חיימוביץ', תודה. זהו, אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להערב. הצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי פנחס בינדר, בהפקה נתי שולמן. ממשיכים להתחזק, להתפלל, להתעורר, לא לחזור לשגרה מהר, להבין מה קרה ומה קורה. זה לא קרה קרוב אלינו, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות קרוב לזה. אז אם אנחנו מרגישים רחוקים, אפשר להתקרב ולחוש את מה שפוקד עכשיו את העם הזה. ואיש איש במקומו ובמלאכתו ובעניינו, בעבודת השם שלו, יעשה את כל השינויים הנדרשים שאמורים לעשות בני אדם אחרי סתירת לחי שכזו. בשורות טובות, ערב טוב.